ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף פי דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מגמלה. תנו רבנן, מדרס כלי חרס טהור. רבי יוסי אומר, אף הספינה. מיד אתם רואים שהגמרא שואלת, מהי כאמר? הרי המקור שלמדנו הוא לא ברור, אולי בלשון המעטה, ואז הגמרא תעמול כדי לפנח ההסבר המשמעות שלו. מיד אתם רואים פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה ניסיונות להסביר המקור מדרס כלי חרס וכולי. אז יש הניסיון הראשון של רב זביד, ובעוד מספר שורות, עוד בערך 5-6 שורות, רואים רב פאפה אומר הכי כמר. הגמרא, אמר רב זביד, הכי כמר, מדרס כלי חרס טהור ומגעו תמי. מה שזה אומר, שאם זב למשל שוכב על כלי חרס, ולכאורה מדובר פה אפילו דבר המיוחד לישיבה או מיוחד לשכיבה, שבחומרים אחרים הוא הופך להיות אב התומה, תומת מדרס, אבל כשמדבר בכלי הנעשה מחרס, אז הדין הזה של מדרס והמשמעות שלו, כמו שלמדנו בדפים הקודמים, לא שייך. הגמרא אחר כך תשאל, אחרי שרב פאפה מביא את ההסבר שלו, הגמרא תשאל, הוא מדרס כלי חרץ מנלן דטהור. אז זה דבר אחד. אבל כשמדובר בכלי חרס, מגעו תמי. זאת אומרת, אם דבר המתמי, כמו שרץ, נמצא באוויר כלי חרס, הכלי חרס נטמע. כך אומר רש"י, ומגעו תמי, אם נגע הזב בתוכו. אנחנו גם רואים שלפי התנא קמא, ספינה של חרס טמאה, כוונה במגע, כחנניה. אז שוב פעם, זה מה שלמדנו בדפים הקודמים, חנניה לומד מסק, שדבר המטלטל מלא וריקן מקבל תומה, אומר רש"י, וחרס לא יתקש לסק, ולכן ספינה, למרות שהיא לא מטלטלת מלא, בכל אופן היא מקבלת תומת מגע. זה בניגוד לסק, בגד ועץ שנמצאים באותו פסוק, שלומדים מסק רק אם הוא מטלטל מלא וריקן, אז הם מקבלים תומה. חרס לא מוזכר בפסוק, ולכן גם אם הוא לא מטלטל מלא, כמו ספינה שהיא כבדה מאוד, בוודאי כשמעמיסים בתוכה סחורה, היא מקבלת תומה, אבל אני מדגיש, תומת מגע ולא מדרס. רבי יוסי אומר, אף הספינה טהורה כתנה דידן. זה למדנו מהפסוק שמשייך את הספינה ללב ים. כמו שהים לא מקבל תומה, גם הספינה לא מקבל תומה. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב פאפה? הוא מקשה על ההסבר של רזביד למקור שבו רזביד מנסה לתת תשובה או הסבר. רב פאפה מקשה, מי אף? במקור שפתחנו בו כתוב רבי יוסי אומר אף הספינה. אז לפי רב זביד אף הספינה תורה, כאילו הוא בא להוסיף על מה שהתנקמה תיהר, ורבי יוסי אומר אף הספינה, אבל אנחנו לא רואים שום דבר שהתנקמה תיהר. נסתכל ברשי, מהי אף הספינה? על כוכח תהורה ממגע כמר. כשרב יוסי אומר אף הספינה, הוא מתכוון לומר שהספינה לא מקבלת תומה גם במגע. אז אם כך הם הדברים, אומר רשי, אני קורא עוד פעם, ומי אף הלא תיאר תנקמה כלי ממגע, תנימה אף זו כיוצא בו. אם התנקמה היה מתאר משהו ממגע, יבוא רבי יוסי ואומר גם הספינה, אבל לא רואים שהתנקמה תיהר משהו מתומת מגע. לכן ממשיך הגמרא, אלא אמר רב פאפה, הכי כמר, מדרס כלי חרס טהור ומגעו טמא, ושל עץ בין מדרסו ובין מגעו טמא. שוב פעם, אנחנו הזכרנו את זה מקודם, כשמדובר בכלי עץ יש שייך בו תומת מדרס וגם תומת מגע. וספינת הירדן תהורה כתנה דידן, שלמד מלב ים. וספינת הירדן, גם אם העובדה היא שזה ספינה קטנה, בכל אופן היא תורה בגלל הפסוק לב ים, שהתנה שלנו ציטט כמקור לתארת הספינה. כשמזכירים לב ים, זה לא משנה אם היא ספינה גדולה, ספינה קטנה. אז מה אנחנו רואים בינתיים? שהתנה קמה תיהר ספינה. רבי יוסי אומר אף הספינה תמיה כחנניה. אז רואים את ההבדל בין הגישה של רב זביד לגישה של רב פאפה. כשמגיעים לרב פאפה, רבי יוסי אומר אף הספינה תמיה, וזה כמו חנניה שלמד הדינים של תומה מסק. וכפי שהסברנו מוקדם יותר, מאחר שמדובר פה בספינה, ובפרט בספינת הירדן שהיא קטנה, ולכן רבי יוסי אומר מאחר שהיא כזה, וזאת אומרת היא מטלטלת מלא וריקן, אז גם הספינה תמיה כחנניה שלא למד מלב ים אלא מסק. ואני חושב שיש לציין שמדובר בספינה של עץ, כי התנקמה דיבר על של עץ בין מדרסו בין מגעו תמי, וספינת הירדן גם שהוא של עץ, התנקמה אומר תורה. ורב יוסי כתגובה על ספינת הירדן של עץ תמיה, כי היא כמו שק מטלטלת מלא וריקן. יש לציין שהדברים שלנו מבוססים קצת על מה שמופיע ברשי בדיבור המתחיל, וספינת הירדן תורה קטן הדידן, דיאלף, אומר רשי, דיאלף מבלב ים, לא שנה גדולה, לא שנה קטנה, כי הספינה דומה לים, שים תאור גם כל ספינה. ועדי נמי דמצי לטוסי, היה אפשר לרב פאפה לתרץ, וספינה של חרס, תאורה. פאטר דמבחינן, דתנקם לרב יוסי. אלא, וכאן הנקודה שרציתי להדגיש, אלא משום דשריך תפי של עץ, משל חרס. לכן אנחנו מדברים כאן על ספינה של עץ. ממשיך הגמרא, ומדרס כלי חרס מנעלן דטהור. הדגשנו את זה גם מקודם, שכשמדובר בכלי חרס אין דין מדרס. מה המקור לומר את זה? וכאן אתם רואים משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נעשה סלש מדנה, כתבנו שהם מקורות דמדרס כלי חרס טהור. אמר חזקיה, תאמר קרא, ואיש אשר ייגע במשכבו. הפסוק הזה מתייחס למדרס, לדבר שהזב או הנידה שוכבים עליו. מקיש משכבו לא. כתוב בפסוק משכבו, זה המשכב שלו. מה הוא אית לי תרה במקווה, כמו שהבן אדם יש לו תרה במקווה, אף משכבו למי אית לי תרה במקווה. וזה להפוקי כלי חרס שאין לו תרה במקווה. דיבי רבי ישמעאל תנא, מקור שני חלופי לכך שמדרס כלי חרס טהור. כמשכב נידתה יהיה לה, מקיש משכבה לה, מה היא איתלה תרה במקווה, אף משכבה למי איתלה תרה במקווה. גם מה שהיא שוכבת עליו צריך להיות כזה דבר שיש לו תרה במקווה. להפוק כלי חרס דלת לי תרה במקווה, לכן אינו נחשב משכב, דהיינו אינו מתמה בתומת מדרס. וכאן אנחנו רואים התחלה של קושיה ארוכה, היא מסומנת בהתאם עד שורה שלישית בעמוד ב'. מטיב רב אילה, מפץ במת מניין? מפץ אומר רשי של קנים, במת מניין אומר רשי שהוא תמי, שמה? שמפץ ומחצלת שעשויה מקנים מקבל תומת מת. לפי שמצינו שפשוטי כלי עץ תורים מתומת מגע שרץ, מניין שכלי הרוי למשכב ומושב מקבל תומת מגע במת. אז אנחנו ממשיכים בהגמרה, ממשיכים לעמוד ב', אחרי שהגמרה שואלת מפץ במת מניין, כאן בעמוד ב', הגמרה אומרת בדין הוא, ומה פחים קטנים שטועים בזב, טמאים במת, מפץ שטמא בזב, אינו דין שיהיה טמא במת, והמי? הלט לי טהרה במקווה. הרי אנחנו מדברים על מפץ שהוא פשוטי כלי עץ, ובכזה אינו מקבל תומה באופן כללי. וכאן אנחנו מדברים על מפץ שטמא בזב, תהיינו פשוטי כלי עץ המיוחדים לשכיבה. אנחנו נסתכל ב רשי ודין הוא, ומה פחים קטנים של חרס שטועים בזהב שאינן מתאמין על ידו בשום תומה. ורשי מפרט, דלמדרס לא חזי, לא שוכבים על, על פחים, דאין עשויים מישיבה, ועוד שהן של חרס, ואמרנו שחרס אינו מקבל תומת מדרס, ובמגע לא לטעמו, דאין מטעמות אלא מאווירן, דאין יכול להכניס אצבעו לתוך המשה פיהן צר, ובעשת לא, גם זה לא שייך בפחים קטנים, דאפקי רחמנה ולשון הגיע, וכל שאינו מטעמה במגע אינו מטעמה בהסת. ובאור ואורותיו במסך אולין אמר נעמי אחי, וגם בתומת מסע, עת שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע, ופי שאפשר להיגע בחוט השרה, למרות שכן, ותנים תורת קוראן עם שיער הזב מתמה, הנימי לי כלי הראוי לנגיעת בשרו, ולאחי אף כי רחמנה בלשון נגיעת בשר, כי לכתיב ונוגע בבשר עזב. וכפי מה שראינו כאן בסוף המקור, שמפץ שייך בו תומה, מפץ שתמי בזב, אבל מדובר, אני חוזר מה שאמרנו מקודם, פשוטי כלי עץ. וכך אומר רשי בדיבור המתחיל, והלט ליתר במקווה, דכי כתיב תבילה בפרשת שרצים ובפרשת מדיין כתיבה, והנח כלים דכתיבי הטעם ילפין לנו תבילה. אבל פשוטי כלי עץ שלא נכתבו שם בעניין תומה, לא ילפין לנו תבילה ולט לנו תרה במקווה. דהלו כתיבה בהו, כי היכי דאוכל ומשקה אין להם תרה במקווה, לפי שלא למדנו להם תבילה בתורה. אז הכלל שאמרנו מקודם נראה כקשה. הרי אמרנו מקודם שהסיבה שכלי חרס אינו מטמא במדרס, כי הוא דבר שאין לו תרה במקווה. והנה מפץ שתמי בזהב, דהיינו פשוטי כלי עץ שאין להם תרה במקווה, ובכל אופן מאחר שמיוחד לשכיבה הוא מקבל תומת מדרס. הגמרא עונה, אמר לי רב חנינה, שאני הטעם, כשמדובר באותו מפץ שהוא תחת המטריה של כלי עץ, הועיל ועיקה במינו. מה זאת אומרת? בכלי עץ אחרים יש להם טהרה במקווה, ולכן גם אם ספציפית המפץ, מאחר שהוא פשוטי כלי עץ, אין לו טהרה במקווה, זה לא מונע ממנו מלקבל טומאת מדרס. כך ענה רבי חנינה לקושת רב אילה. וכתגובה לתשובה המלא רב אילה שהעלה את הקושיה, הוא אומר לרבי חנינה, רחמנה ליצלן מהי דעתה, שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מאותו תשובה. עד רבה, רחמנה ליצלן מדעתה דידך. אז בא רבי חנינה ואומר הפוך, השם יציל אותנו ממה שאתה אומר. וטעם המאי לספרה שהועיל ודעיקה במינו, מה הבסיס לומר כזה דבר? אומר רשי שורה שנייה מתחת לגמרא, ותאמה מאי, היכה כתיבה דמישום דעיקה במינו, אף אגב בדידי לקה מתאמי, נאמה הועיל ועקשיתי לזהב עצמו. למה שלא נאמר, מאחר שמקישים המשכב לזהב עצמו, ביי לדבי לתארה לדידי, היה צריך להיות תארה לזה עצמו. לא משנה שאם יש במינו תארה, זה לא אמור לשכנע אותנו. אנחנו צריכים לראות שלפריט הזה יש לו תארה. אז מה המקור לומר שסומכים על הסברה הזאת, הוא ועיקה במינו תארה במקווה? זה מספיק כהסבר למה שהמפץ יקבל תומת מדרס. אז השאלה שוב פעם, ותמה, מה המקור לזה? תשובה, תרי קראי טיבי, יש שני פסוקים, טיב ואיש אשר יגע במשכבו. מהפסוק הזה אנחנו מקישים משכבו, לא? וכתיב וכל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמע. כאן אין הקש בין הזב למשכב, לא כתוב משכבו, כתוב משכב. כיצד? איך מיישים את הפסוקים? שוב פעם, מצד אחד נשמע שהמשכב הוקש לעזב עצמו, פסוק השני, לא רואים הקש. הגמרא עונה, יש במינו, אם יש במינו טהרה במקווה, אף אגב דלת לי טהרה במקווה, בכל אופן שייך טומאת מדרס. אין במינו כמו חרס, אז אומרים מקיש משכבו לא. ואם אין טהרה במקווה, אז אין לא מדרס. ומתי אומרים שהמשכב או הכיסא מקבלים טומאת מדרס? אם המשכב הוא דומה לו, לבן אדם, ואם המשכב לא דומה לבן אדם כמו חרס, אז לא שייך על החרס טומאת משכב. רבא אמר, הנה משולש שלישי, משולש שלישי, דהיינו תשובה שלישית לשאלה, מניין לנו שכשמדובר בכלי חרס לא שייך טומאת משכב או מדרס. אז רבא אמר, מדרס כלי חרס טהור מהכה, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, זה הפסוק, יש צמיד פתיל עליו, אם הוא סתום אז טהור הוא, מי לא עסקינה דיחדין הוא לאשתו נידה, וכמה רחמנה טהור. כדי להבין המקור הוכחה של רבא, נפנה לרשי. וכל כלי פתוח, כלי חרס, כאמר שהטומאה נכנסת לו דרך פתחו, הפסוק אומר וכל כלי פתוח, אז יש כאן רמז לפתח הכלי, ואיזו כלי אומרים שהטומאה נכנסת לו דרך פתחו, זה כלי חרס. דהיינו, עץ הכלי חרס אין טומאה, הוא לא מקבל טומאה מגבו, אם נוגעים בצד החיצוני שלו הוא לא נטמא, רק בתוך החלל הכלי חרס, דהיינו דרך פתחו. אז אנחנו בפסוק רואים שמתי כלי חרס מקבל טומאה, בזמן שהוא פתוח, אין צמיד פתיל עליו, הוא לא סתום, אבל אם הוא סתום, אין גישה לפנים של הכלי, הוא טהור. עכשיו טהור עד כדי מה? אומר רשי, מי לא עסקינה, מי לא משמע במקרא, ואפילו יחדו לאותו כלי לאשתו נידן לשב עליו כל ימיה. אמר קרא דמציל אמה שבתוכו באוהל המת. כך הדין, שאם הוא מוקף צמיד פתיל, דהיינו הכלי חרס הוא סתום, אז גם אם יש לו תחולה ומכניסים אותו לאוהל המת, התחולה ניצל מטומאה. והיא תמי מדרס, אם אותו כלי חרס עם צמיד פתיל היה שייך בו טומאת מדרס, איך היא מציל, איך הוא מציל על התחולה שלו כשהוא בא על המת, וכל דבר טומאה, דבר שהוא עצמו נטמא, אין חוצץ בפני הטומאה, אין לו את הכוח לחצוץ, להציל מה שבתוכו, אלא שמע מינה דאין מדרס בכלי חרס. שאותו פסוק שדייקנו ממנו, שאם יש עליו צמיד פתיל, זה כולל כלי חרס שיחדו לאשתו נדע לשבת עליו, הוא מציל התחולה שלו מטומאה. וזה אומר שהוא לא מקבל טומאה. כי אם הוא היה מקבל טומאה, הוא לא היה יכול להציל מה שבתוכו. כעת הגענו למשנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כללי, שאנחנו מציינים שזה ממשיך הדף פי וו ומל א', במילה אחת כלאיים. המשנה, מניים לעוגה שהיא שישה על שישה טווחים, שזורעים בתוכה חמישה זרעונים, ארבע על ארבע רוחות העוגה ואחת באמצע. אז אנחנו שומעים מניין לדבר הזה, הערוגה שאנחנו מדברים עליו הוא במידותיו הם שישה על שישה טפחים, וכפי שהתנא אומר, אם יש לך כזה דבר אתה יכול לזרוע מין מסוים באמצע, ובארבע רוחותיה ארבע מינים נוספים. בהלכות כליים יש להגיש שהוא לא דין שתלוי בענייני מציאות, אלא הוא תלוי בהקר. אם ניכר שאין תערובת, אין תערובת מינים, אז הוא יהיה בסדר. אז אם יש לך חתיכת אדמה שמידותיו שישה שישה טפחים, ניתן לזרוע באמצע מין אחד, ובארבע הוא חותה ארבע מינים שונים, סך הכל יש לך חמישה מינים. ואנחנו שואלים מה המקור לומר את זה. עונה המשנה שנאמר, כי כארץ תוציא שמחה וכגנה זרועה, תצמיח. זרעה לא נאמר, אלא זרועה, שזה משמע מינים רבים. הגמרא שואלת, מהי משמע? איך רואים מהפסוק הזה באמת מינים רבים? אמר רב יהודה, כי כארץ תוציא שמחה. תוציא שווה אחד, חד. שמחה חד, הרי תרי. זהו היה תרי, זה לשון רבים, אז פלוס השניים הקודמים, הארבע. תצמיח שווה אחד, חד, החמישה. אז לפי הפסוק הזה ניתן לזרוע חמישה מינים בערוגה. ואנחנו ממשיכים לדף פי א עמוד א. רק נציין שהשיעור של שישה טפחים הוא לא נלמד מהפסוק, אלא ממה שעכשיו אנחנו עומדים לומר. וקים להו לרבנן, יש מסורת, יש קבלה בידי הרבנן לחמישה בשיטה לא ינקי מהדדי, שכשיש לך סידור כמו שתיארנו, חמישה מינים בשישה טפחים, אחד לא יונק מהשני, ולכן אין בעיה של כליים. טוב, אני אמרתי מקודם שהדיני כליים הם לא תלויים במציאות, אלא בנראות, האם ניכר שהם נפרדים כן או לא. ויש לומר שמאחר שהם ניכרים, אנחנו אומרים אין כאן בעיה של כליים. ונוסיף, הרמה מוסיפה שהם גם לא יונקים אחד מהשני, יש מספיק מרווח כאן לומר שהם לא יונקים אחד מהשני. כדי להבהיר הנקודה האחרונה הזאת, נקרא ביחד בתוך רש"י בשורות הקצרות, אני מתכוון לשורה שישית בשורות הקצרות בסוף השורה, נקרא ביחד. ואף אגב דלעניין כליים הכרה באלמה בעינן ולא חיישינן ליניקה, כי דתנן לקמן בשמייטין גבי ראש טור וגבי שתי שורות. אלו הם סוגיות שנראה בהמשך, לא בשיעור שלנו היום. בכל אופן, משם אפשר להוכיח שיניקה הוא לא הקובע בעניין איסור כליים. הדברים האלו הם קובעים זו לזו מאוד מאוד, והם כן יונקים מאותו מקום, ובכל זאת אין בו משום כליים. מי הוא? הפרש זרעוני ערוגה דלא להווי ערבוב, זה הנושא שלנו, אותו זרעוני ערוגה, כדי שלא יהיה ערבוב, לקה הקרה, אנחנו שואפים שיהיה הקר, לקה הקרה בבציר משיעור יניקה. אז מה שאנחנו מזכירים יניקה, זה לא בגלל המציאות של יניקה, אלא שיעור היניקה היא מקנה לנו את ההקר שאנחנו שואפים אליו. דגבי ראש טור ושתי שורות לכמן איקה הקרה. הלכך כי רמיז לנקרא חמישה זעונים בעוגה, בשל שישה טפחים, כמה צריך את הבסיס הזה של שישה טפחים. ואז אם אנחנו פועלים כמו שאמרנו, זועים בגבולות, בקצוות, וגם אחד באמצע, מאחר שבכך לא יונקים מהדדי, יש לנו את ההקר שנדרש כדי שלא יהיה נראות של ערבוביה, וממילא בכך אין בעיה של איסור כלאיים. הגמרא שואלת, ומנהלן דה דקים להו רבנן מלטאי. אומר רש"י, ומנהלן דה דקים להו לרבנן בשיעור יניקה מלטאי, למסמך עלה לסמוך מה שהרבנן אומרים, ולאמר בקין הן החכמים בעבודת אדמה לידע כמה יונקים, שלא תתאמה לומר מי הודיע לבריות, כאילו מי הודיע לחכמים שיעור יניקה, ואיך יוכלו לעמוד על כן. אז הגמרא נותנת תשובה על השאלה הזאת, מניין לרבנן האפשרויות לדעת את השיעורים האלו. דיאמר רבי חייא בר אבא, ממשיך הגמרא, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב לא תשיג גבול רעך שגבלו ראשונים. זה הפסוק, גבול שגבלו ראשונים לא תשיג. מהי גבלו ראשונים? אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ, עתו כולי ימי יושבי רקיע נינו. הפסוק אומר שהחורי הם יושבי הארץ, משמע שאחרים הם יושבי רקיע? זה ודאי שלא. אני קורא עוד פעם, עתו כולי ימי יושבי רקיע נינו, אלא שהיו לגבי בני שעיר החורי שהיו בקיעין ביישובה של ארץ, שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, קנה זה מידה, מידה מסוימת. אז מלא קנה זה לזית, מלא קנה זה לגפנים. הם זיהו איכויות שונות באדמה, זה ראוי לטוע זיתים, זה לפתח גפנים, מלא קנה זה לתאנים, וחורי, זה ראינו בפסוק, אלה בני שעיר החורי. מה זה וחורי? שמריחים את הארץ, ומכך הם ידעו מה מתאים למה, ידעו דרך חוש הריח. וחיווי, למה נקרא אומה זו חיווי? אמר רב פאפה שהיו תואמים את הארץ כחיוויה, כמו שחיוויה זה, זה נחש, מזונו הוא אדמה, הוא אוכל אפר, אז כמו שחיוויה הנחש היה תואם את האדמה, גם הם, ובכך זיהו מה ראוי ומה. רב אחא בר יעקב אמר חורי שנעשו בני חורין מנכסיהם, הם ירדו מנכסיהם ולכן שייך לקרוא להם חורי. ורשי בשורה שלישית מתחת לגמרא, שנעשים בני חורין מנכסיהם שנטרדו מנחלתם ולא הוצחו לעבוד אדמתם, כי לכתיב ובני עשיו יירשום. עד כאן שיעורנו להיום.